שחזרת הביתה בפעם הראשונה, אז אחרי שנכנסת לחדר והסתובבת בבית, ראיתי אותך הולך למטבח, פותח את המקרר, מוציא קולה, מוציא כוס, ומוזג לעצמך כוס שתייה של קולה. וחשבתי לעצמי מהצד שזו הפעולה הכי קטנה, אבל הכי גדולה שאפשר לצפות בה. ומעניין אותי איך זה היה מהצד שלך לעשות את זה.
תראי, זה באמת משהו קטן מאוד, ללכת למקרר ולקחת קולה. אבל מבחינתי זה משהו מדהים. זה היכולת לבחור מה אני רוצה לעשות, זה החופש שלי שחזר אליי. פתאום כל דבר קטן שנראה נורמלי, בשבילי מרגיש כמו זכות מטורפת. זה לקום בבית שלי עם המשפחה שלי, אני פשוט יכול לראות אותם ולדבר איתם ולחבק אותם. חלק מהדברים שקורים שם זה שצריך לקבל את הרעיון הזה שאולי לא נחזור בחיים. אז מסתכלים הרבה על החיים אחורה ובוחנים את החיים. מה הייתי צריך לעשות שונה, מה עשיתי טוב. אני רציתי לצאת משם ולהיות יותר עם המשפחה. אתה מרגיש לא הייתי מספיק עם המשפחה, למה אז יצאתי עם חברים, למה לא נשארתי איתם בשישי, למה לא ביליתי איתם יותר. ופתאום הדבר הזה מרגיש כמו פשוט חלום שמתגשם.
בבוקר 7 באוקטובר הוא נסע למסיבה ברעים, יחד עם חברו הטוב אביתר דוד, ועם זוג חברים נוסף, רון צרפתי ועידן הרמתי, זיכרונם לברכה.
יש מטחים, חבר'ה! חזרו!
היינו שם ממש מקדימה, בקו הראשון.
של המכוניות?
של המכוניות. באיזשהו שלב מגיעים שוטרים ודופק לנו שוטר על ה... חלון, ואומר לנו, תצאו, תלכו להתחבא בשיחים.
בואי לצד!
מבחינתנו זה חוליה של 4-5 מחבלים שמשטרה, צבא, יחסלו אותם ואנחנו נמשיך. מתחילים להגיע אלינו המון המון טרקים של מחבלים, שמפוצצים הכל, יורים לכל עבר. כשרצתי אחורה, שם זו הייתה הפעם האחרונה שראיתי את עידן ורון. הם קלטו אותי והתחילו לרסס עליי מלא כדורים. כדורים שרקו לי, לידי פוצצו את האדמה, צמחים מסביבי, הכל שרק לי ליד הראש. אני לא יודע איך שום דבר לא פגע בי. אנחנו מתחילים לרוץ בתוך השיחים, אני ואביתר. ואנחנו נכנסים להסתתר בתוך השיח. אני לאט לאט קולט כאילו שהקולות והצעקות של כל המבלים הם דורכים ואנשים נרצחים שם, ולאט לאט קולות של מחבלים שמדברים ערבית. כל מה שעלה לי בראש באותו רגע זה פאק, אני הולך למות עכשיו. אני ממש מתנתק, הידיים שלי על הראש, ואני רק מריץ את המשפט בראש, שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ככה מריץ את זה בראש שלי. הדבר הבא ששמעתי, זה היה את בר קוברשטיין. הוא אומר לי, תסתובב אחי ותרים ידיים, או שהוא יורה בך. ואני מסתובב, ויש מחבל שמכוון עליי רובה. הוא מושך אותי בכוח ומתחיל לקחת אותי בכביש.
אותו מחבל מושך את גיא בכוח ומתחיל לצעוד איתו לעבר הטנדר עמוס המחבלים. כאן, בתיעוד הזה, ממצלמות הגוף של מחבל אחר, ניתן לראות את גיא מובא לבדו.
אני בשוק טוטלי, אני רואה הכל מפוצץ לגמרי. מלא גופות, מלא דם, מאות מחבלים עם טרקים, עם סרט ירוק של חמאס, והוא לוקח אותי לכיוון אחד הרכבים ומוריד אותי על הברכיים. הייתי בטוח שהולכים להוציא אותי להורג, שהולך לראות לי בראש, ואמרתי, טוב, לפחות את המוות הולך להיות מהיר. ואז הם פירקו אותי שמכות, הם נתנו לי אגרופים ובעיטות, קשרו אותי וזרקו אותי לתוך הטרק. ואז פתאום הם זורקים את אלקה נבוכות ואת בר קופרשטיין, ופתאום הם זורקים גם את אביתר. ואני ואביתר מסתכלים אחד על השני, מה קורה פה? כאילו...
בכלל לא צריכים לדבר אחד עם השני בסיטואציה כזו?
לא. הם גם מרביצים לנו, מפרקים אותנו מכות תוך כדי, אנחנו לא יכולים לדבר. הם לקחו אותנו לסיבובים בעיר, והם עוצרים וצועקים בערבית אסירים יהודים, חזירים, ובאים המון, המון של אזרחים, מתחילים לפרק אותנו מכות. וכשזה היה ממש מוגזם, הם היו יורים, והיו מרחיקים אותם. ואז הם עוברים לנקודה הבאה, וזה פשוט ממשיך ככה... עד שהם באמת זרקו אותנו שם במקלט הזה, איפה שיש את הסרטון. והיינו עם הידיים קשורות, עם הרגליים קשורות. היה אסור לנו לדבר אחד עם השני, היה אסור לנו להסתכל אחד על השני. ההתחלה הייתה נוראית, אני בכיתי כל היום, ואני... היה להם טלפון במפקדה שם, שהוא צלצל כל איזה כמה דקות, והייתי בטוח, הנה, עכשיו מדברים איתם והולכים להחזיר אותי ואת כולם הביתה. אנחנו היינו בטוחים בהתחלה גם שאנחנו 4, 6, 10 חטופים מקסימום. ראיתי מה היה במסיבה, אבל כל הקיבוצים, כל הסיפורים על המיגוניות והכל, לא היה לי מושג על זה.
את רוב תקופת השבי העביר גיא כשהוא מוחזק יחד עם עומר ונקרט, טל שואם, ואביתר דוד.
המקום שהיינו בו מאוד קל לאבד את זה שם. זה מסדרון באובי כזה, שממש אי אפשר לעשות בו ככה, והגובה בערך 1.80 מטר. הכל אפור. ניסיתי כמה שאפשר להפעיל את המוח שלי כמה שאני יכול. הרבה מזה היה לנסות ללמוד ערבית מהמחבלים ששמרו עלינו. ניסיתי לקחת מהם מידע על האסלאם ועל הקוראן, אפילו ברמה של אני חושב להתאסלם, רק בשביל לנסות לשמור איתם על קשר טוב. כמה שיותר לשאוב מידע, כמה שיותר לשאוב מידע, להשאיר את המוח רץ. במנהרה שהיינו שם רוב הזמן, הייתה עלינו מצלמה שהייתה מכוונת עלינו, והייתי תמיד מדמיין שהמצלמה הזאת מצלמת אותי למשפחה שלי ולילדים העתידיים שלי, ואני מלמד אותם איך לשרוד, איך להיות חזק בשבי. לדמיין שבמקום שהלייב הזה הולך למחבלים, שהוא הולך למשפחה שלי ולילדים העתידיים שלי. באותה תקופה בכללי היינו אוכלים פעם ב-24 שעות פיתה, עם ממש כמות קטנה של תוספת.
ובזמן הזה, אבל להם יש אוכל. זאת אומרת, זה ערבה שלכם.
כן.
ערבה מכוונת.
ערבה מכוונת. מה שעשינו זה לשמור כל פעם את האוכל שהם מביאים לנו, לשים אותו בצד, לחכות לפעם הבאה שהם מביאים לנו אוכל, כדי להיות בטוחים שמגיע אוכל. ככה שכל יום שהיינו אוכלים, היינו אוכלים אוכל שלפני 24 שעות. היינו אוכלים אוכל מקולקל. זה לא רק קרקורי בטן ורעב, זה חולשה בכל הגוף, שאי אפשר לזוז בלי כאבים, אי אפשר לקום בלי להיות מסוחרים ולראות שחור, אי אפשר בקושי לדבר נורמלי, שלא לדבר על ללכת עכשיו, לעשות פעילות כלשהי. זה דעיכה גופנית להפוך לצמח. זה לאט לאט למות. המחבלים ששמרו עלינו הם היו מאוד יציבים נפשית. הם היו יכולים להיות תקופה בסדר ותקופה מאוד אכזרים. אחד מהשומרים הגיע אלינו והביא לנו את הארוחה שלנו, הוא הביא לנו מים קרים, עכורים, חומים, עם פסטה שלא עברה בישול. אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו לא מבינים מה אנחנו מקבלים, מה זה הדבר, זה לא משהו למאכל. אנחנו אוכלים את זה, וממש כשאנחנו מסיימים, הוא לוקח אותי ואת עומר, הוא שם עליי מסכה, כמו של הקורונה. הוא אומר לי, עכשיו אתה עומד פה, אסור לך לזוז, הוא אמר לעומר, תשב על ארבע כמו כלב ותנבח כמו כלב. והוא יוצא. ואז הוא חוזר, לוקח אותי, תופס אותי וזורק אותי על עומר, והוא מפרק אותנו מכות. הוא התחיל לתת לנו אגרופים ובעיטות. אחד הימים הוא לוקח אותי לחדר שלהם, הייתי על כיסא, עם עיניים קשורות, הוא כיסה לי את העיניים, והוא אומר לי, הרבה זמן לא ראית בנות, נכון? אתה צופה בפורנו, רוצה לצרות בפורנו, רוצה שנעשה אני ואתה סרט פורנו. הוא הגיע מאחוריי, הוא התחיל לגעת לי בכל הגוף, ואני קפאתי באותו רגע. הוא התחיל ממש לגעת לי ולנשק אותי בעורף, לנשק אותי בגב, וזה היה מאוד מאוד מפחיד. אני קפאתי, ואחרי כמה דקות שהוא עושה את זה, והוא באמת נוגע לי בכל הגוף, מנשק אותי פה בעורף ובצוואר, הוא אומר לי שהוא אוהב אותי, וזה מאוד היה לא נעים. באיזשהו שלב היד שלו נעצרת על החזה שלי, ו... הלב שלי דפק ממש 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 מהר. הוא אומר לי, מה, אתה מפחד? אז אמרתי לו שכן. הוא לקח אותי והצמיד לי רובה לראש וסכין לגרון, ואמר לי שאם אני אספר את זה למישהו, מהחבר'ה שבפנים, שזה אביתר, טל ועומר, או אחד מהשומרים האחרים, אז הוא יהרוג אותי. לא רק שעברתי את החוויה הקשה הזאת, זה גם שלא יכולתי לספר לאף אחד. הייתי צריך לשמור את זה בעצמי, בתוכי.
במשך תקופה ארוכה בשבי, גיא נאלץ לשמור את הסוד הנורא הזה, כשהפחד כל הזמן נוכח. עכשיו הוא מחליט לשתף בגילוי לב ובאומץ על התקיפות שעבר שם בעזה, מתחת לאדמה, בחוסר אונים מוחלט.
המקרה השני זה, הוא נתן לי להתקלח, התקלחתי, הוא לקח אותי בכוח, משך אותי לחדר שלהם, לא נתן לי להתלבש, והוא גם מוריד את המכנסיים שלו. אמרתי לו, אתה צוחק, נכון? זה אסור באסלאם, אתה מוסלמי, זה דברים כאלה מסורים. אני לא ראיתי אותו, הייתי עם הפרצוף לשם, והוא היה מאחוריי, והוא... הוא חיכך את איבר המין שלו בפי הטבעת שלי במשך כמה דקות. ואני ממש קפאתי, ואני לא ידעתי מה אני אעשה עם עצמי באותו רגע. והוא החזיר אותי פנימה. זה היה כבר שלב שאמרתי לעצמי, אני לא יודע אם אני אהיה תמיד עם אותם חבר'ה, יכול להיות שאם אני אהיה לבד, זה יהפוך למשהו קבוע, יכול להיות שזה לאט לאט יהפוך ליותר גרוע, שזה יהיה עם עוד יותר מכות, וזה יהיה עוד יותר אלים ועוד יותר חודרני, וזה הכניס אותי לחרדות, כי אין לי לאיפה לברוח במצב שלי. ולמזלי, זאת הייתה הפעם האחרונה. לא יצא עוד מקרה שאני, כאילו שהוא היה לבד, בלי השגחה של מחבלים אחרים מה... חבורת שומרים הזאת, אבל זה תמיד, זה תמיד היה לי בראש. כל פעם שראיתי אותו, רק שלא יקרה המצב הזה שוב.
ואיך אחרי אירוע כזה ממשיכים להחזיק, ממשיכים לשרוד?
חייבים להמשיך לשרוד. חייבים להמשיך להיות חזקים. אפשר להישבר, וזה בסדר להישבר, וזה בסדר לבכות, אבל... אני לא יכולתי להרשות את עצמי לאבד את זה שם. היה לי שלושה דברים שהייתי ממש שומר עליהם כדי להישאר חזק ולא לאבד את זה. קודם כל, להזכיר עצמי תמיד את שלושת הדברים האלה. שאני מצולם למשפחה שלי, והם רואים אותי, והילדים העתידים שלי, ואני אשאר חזק ואני אלמד אותם איך שהכל קורה מסיבה. וגם אם זה הדבר הכי נורא שיש, כמו מה שעכשיו דיברנו עליו, אני לא יודע מה הסיבה. ולהוקיר תודה על כל הדברים הקטנים.
כל התקופה הזו שמרת את זה לעצמך?
העול היה כבד מאוד, לשמור את זה בתוכי. פחדתי שאם זה יתגלה למישהו, אני גמור. אני לא אחזור הביתה. החלטתי שאני מספר לטל, לפני שהוא ועומר יוצאים הביתה. הייתי צריך לפרוק את זה ממני. אמרתי לו שלא אספר את זה למשפחה שלי, אלא אם כן אני מת. כי היה לי חשוב שהם ידעו שאם אני לא חוזר, אחוזים מאוד גבוהים שזה בגלל זה, כי הוא הרג אותי, כי מתישהו אני אתנגד לזה, כי מתישהו אני לא יודע מה אני אעשה. יש את הסרטון שלי ושל אביתר שמעלים אותנו מעל פני האדמה בוון לראות את עומר שמשתחרר וטל גם שיצא באותו יום. זו הייתה הפעם הראשונה בשנה וחודשיים שעליתי מעל פני האדמה.
אני לא מאמין, אחי, אני לא קולט. אחי, אחי, זה דופק אותי, זה דופק אותי.
פעם ראשונה שיצאתי לנשום אוויר צח, לראות שמש, להרגיש את הרוח. בשביל זה, בשביל להשתמש בי כסרטון תעמולה.
אחרי זה פשוט מחזירים אתכם חזרה למנהרה.
כן.
אני רק משערת שהייאוש ברגעים האלה הוא אפילו גדול יותר מהייאוש הרגיל.
כן, זה אוכל מבפנים. אם אנחנו נצא, אם לא נצא, כמה זמן נהיה פה עוד. אנחנו צריכים עכשיו עוד שנה, שנתיים, אני לא יודע כמה זמן, לסבול את כל הקושי הזה.
שני החברים האלו, שישבו מגולחי ראש ורזים זה לצד זה במכונית בעזה, הכירו עוד כשהיו בני 3 והלכו להסתפר יחד אצל הספר השכונתי. הם העבירו זה לצד זה את שנות ילדותם, את השירות הצבאי, וגם את אותה מסיבה ארורה, שלמרות שברחו כל אחד לכיוון אחר, נקשר שוב גורלם, והם נחטפו יחד והוחזקו יחד. חברי נפש שמצאו את עצמם עכשיו במקום שהנפש לא ידעה אפילו לדמיין.
להגיד חבר ילדות זה ככה. אני והוא זה משהו אחר. היינו עוגן אחד של השני. זה היה כל כך כל כך חשוב שהיינו ביחד.
מה זה אומר היינו עוגן? איך נאחזים אחד בשני?
הייתה תקופה באזור הסרטון שיצא של אביתר, שהוא חופר את הקבר של עצמו. זו הייתה תקופה שהריבו אותנו הכי הרבה. נהיה לי דילול שריר מאוד 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 גדול. אני לא יכולתי להזיז את הכתפיים שלי באותו זמן, לרמה שרוב היום הייתי יושב כאילו ככה. אני לא יכולתי לעשות שום דבר. ברמה שאביתר היה מוריד ומרים לי את המכנס כשאני הולך לשירותים, הוא היה מכסה אותי שלא נקפע, כאילו לא היה לנו כלום בגוף בשביל לחמם את עצמנו. ברמה גם שכשנתנו לנו מקלחות, אנחנו ויתרנו על להתקלח, כי היינו חולים כמה פעמים רק מלהתקלח. אז ברמה שאני מביא לו מגבונים והוא מנגב לי פה, כי אני לא יכול להרים את הכתף שלי, מרוב שאני חלש ואין בי אנרגיה. זה עוגן אחד של השני.
אני נמצא פה במצב מאוד 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 קשה. כבר הרבה מאוד זמן, כבר כמה חודשים.
הסרטון הזה שראינו של אביתר, שהוא באמת נראה כמו שלד. אז כן. בשלב הזה אתם ביחד?
אנחנו ביחד.
וגם אותך מריבים?
כן, אני הייתי נמצא באותו זמן מאחורי הווילון.
אז בעצם האופן שבו ראינו את אביתר שהוא שלד מעלך, אתה נראית אותו דבר.
אחד לאחד.
יום חמישי, 17 ליולי, לא אכלתי שום דבר. יומיים ברצף. אחרי זה אכלתי עדשים, עוד פעם עדשים. יום ראשון, 20 לשביעי, לא אכלתי כלום.
הוא מראה מעין טבלה כזו, מה אכלתם נכון. כל יום? זו טבלה אמיתית?
הם בנו אותה איתנו בדיעבד. זה בגדול מה שאכלנו, כן? אבל לא באמת רשמנו כל יום. הם כזה בנו את זה איתנו בשביל
בשביל הסרטון הזה.
כן.
רוצה אותו בבית, לנשק אותו, לחבק אותו, להסניף אותו, להחזיר אותו לחופש.
They are being tortured. They are being abused.
מעל שנה, אני גם לא ידעתי מה קורה עם אח שלי, שהייתי במסיבה.
ואיך בסוף אתה מבין בעצם מה עלה בגורלו?
כשאני ואביתר היינו במנהרה, אחרי שעומר וטל הלכו, בא אלינו אחד המחבלים, והוא מראה לנו תמונה בטלפון שלו, של אח של יגאל ואח של אביתר אילאי, שמחזיקים פוסטרים שלנו. ראה לי גם תמונה של אמא שלי, כאילו מגיבה לסרטון שלי בוואן. יש לנו משפחה מאוחדת והקשר שלנו מטורף, ואמא שלי היא החברה הכי טובה שלי מגיל קטן. ואני פחדתי באמת שיקרה לה משהו, אני גם צדקתי, היה לה ניתוח בלב. היא עברה ניתוח בלב, ובסוף ראיתי באותו יום את התמונה של שניהם, וזה עשה לי הקלה מטורפת. האהבה מהמשפחה שלי זה משהו שהייתי נאחז בה הרבה. ואני שלחתי להם תמיד אהבה, ואני מקווה שהם הרגישו את זה. הם אמורים לי שהם הרגישו.
לאחר ההחלטה על כיבוש העיר עזה, וחמאס מחליטים להשתמש בגיא כמגן אנושי. הם מפרידים אותו מאביתר ומורים לו לכתוב מכתב לממשלת ישראל, צהל ובני משפחתו, להזהיר אותם שכניסה קרקעית תביא למותו.
כתבתי בשביל לפרוק מהלב את מה שאני באמת, באמת מרגיש.
אתה יכול להקריא חלק מזה?
כן. המכתב הוא מאוד מאוד אישי, אז אני אקריא איזה כמה חלקים קטנים. תודה לכם, אמא ואבא, על זה שאתם הורים שעושים הכל בשביל הילדים שלהם, ומגיל אפס עשיתם בשבילי הכל ודאגתם לי. לגל, לא מזמן נחשפתי לתמונה שלך, מחזיק פוסטר שלי, וקיבלתי סוף סוף את האישור שאתה בסדר ושחזרת הביתה בשלום. אני זוכר שרצית שאחזור איתך במכונית ואמרתי לך שאחזור עם החברים. גיא, בדצמבר הזה תהיה בת 18. נחטפתי לפני שהספקת להגיע לגיל 16. זה פשוט מטורף. אני מתפלל שהגיע לפני יום הולדת 18 שלך. בסוף הגעתי לפני יום הולדת 18 שלך. כשאני חוזר הביתה, אני פתאום מגלה שהם קיבלו את המכתב.
וואי, זה שהם קיבלו את המכתב זה מטורף. זאת אומרת, איך זה קרה בכלל שהצלחת להוציא מכתב מהשבי?
אני לא יודע דרך מי זה עבר ולאיפה, אבל הם אמרו לי שאני כותב, הם מעבירים את זה לצלב האדום, והצלב האדום מעביר את זה לצבא. אני לא באמת יודע מה קרה בפועל.
ומה המשפחה שלך סיפרה לך שהיה בעצם כשהם קראו את המכתב? מה זה היה עבורם?
הם אמרו לי שהם... הם ממש נדמו מאופן שניסחתי את הדברים ואיך שהתנסחתי ושנתתי שם תקווה במקום להתלונן.
במקום להגיד כמה קשה.
כן. הצבא אמר למשפחה שלי ולאמא שלי שאני נמצא בעיר עזה. הם אמרו לה, אנחנו עכשיו הולכים להיכנס לעיר עזה, הבן שלך כנראה נמצא שם, אנחנו לא יודעים איפה הוא. היא התפרקה ואמרה, אתם מכינים אותי לדפיקה בדלת, והיא ממש נשברה, ושבוע אחרי זה הם קיבלו את המכתב שלי. וזה נתן להם המון המון כוח ותקווה.
היום יום חמישי, ה-28 לאוגוסט 2025.
בסיבובים שעשו לי שם בעיר, שעשים לי את הסרטון, אנחנו עוצרים והם פותחים את הדלת ומכניסים את אלון. זה היה שוק טוטלי.
אתם מכירים?
כן, אני ואלון מכירים מהצבא. היינו ביחד בטירונות ובקורס, ו...
ידעת שהוא חטוף?
לא. זה היה שוק טוטלי מבחינתי. אני בכלל יודע שהוא גר בצפון. איך כאילו הוא הגיע, לא ידעתי בדיוק מאיפה הוא נחטף ומה קרה לו באותו יום. לא שמחתי שאלון בשבי, אבל שמחתי לראות פנים מוכרות, במיוחד אחרי שלקחו אותי מאביתר.
יש עסקה בתוך 72 שעות, אמור להתחיל שחרור החטופים בפעימה אחת.
יומיים לפני ש... יצאתי הביתה, אז הם העלו אותנו מעל הקרקע לבית ואמרו לנו שיש כמו הפסקת אש כזאת שלא נסגר, אבל אולי תחזור הביתה אם כאילו בסוף יחתמו על עסקה.
זה אתה ואלון?
אני ואלון, ופגשנו שם גם את מתן וגלי. ואז פתאום הגיע איזה מפקד בכיר ובא ומצלם אותנו ואומר לנו איך אתם מרגישים שמחר אתם יוצאים הביתה. והייתי בשוק ממש, וכאילו לא אמנתי. אז אני הולך לישון, וכאילו אני מתחיל לדמיין מלא דברים מטורפים של החזרה הביתה. אז אני קם בבוקר, ואנחנו לא יוצאים הביתה. אז אומרים לנו, לא, הממשלה והצבא לא רוצים אתכם, אז אתם נשארים פה, לא יודעים כמה זמן. אני הולך לישון, 3 שעות אחרי זה, מעירים אותי ואומרים, טוב יאללה, תתלבש עוד, תיוצא הביתה. בסיס רעים, והיא אומרת לי שם, תגיד לי כשאתה מוכן, ואני אקרא למשפחה. עכשיו, אני רציתי באותו רגע להגיד לה, תביא את המשפחה. אבל גרמתי להם חכות איזה 40 דקות. התחלתי להתגלח ולקצות ציפורניים ולהתקלח טוב וקצת לאכול, שפחות יחזרו, יראו אותי כמו בן אדם. זה היה הדבר הכי מדהים שאי פעם חלמתי עליו. זה היה מטורף. זה היה מדהים, וכל רגע עם המשפחה שלי מרגיש מדהים מאז, וזה יהיה ככה לנצח. דברים שנראים לי מובן מאליו לפני, היום מקבלים משמעות אחרת.
בבית החולים, סוף סוף הוא פוגש גם את אביתר, את מי שנפשו קשורה בנפשו, לעד.
זה היה כל כך מרגש. זה היה מטורף לחבק, להרגיש אותו חודשיים אחרי שהפרידו בינינו. החלום שחיכינו לו פתאום התגשם, אנחנו ביחד כאן.
היה את הסרטון שלך תואם את הכדורי השוקולד של אחותך. כשאני ראיתי אותך פתאום אוכל את זה ואת האושר על פניך מלאכול שוקולד, אז זה רק מחדד עד כמה זה היה חסר. עד כמה היה חסר לך את הדברים שפה הם עבורנו היו מובנים מאליהם.
לאכול כדור שוקולד? אם אני רוצה אני אקח עוד כדור שוקולד? כאילו, אמרו לי לא לאכול הרבה שוקולד, אבל תכלס פירקתי שם הכל כמעט. היה לזה טעם מאוד מאוד טעים של כדורי שוקולד, אבל התלווה לזה גם טעם החופש.
טעם החופש. מי ידע שלחופש יש טעם?
יש לו טעם, חד משמעית.
כחלק מתהליך השיקום של גיא, פתחה המשפחה בגיוס המונים, להבטיח לו את כל העזרה והסיוע שיזדקק להן. וגם להגשים חלומות, שרק לפני חודש לא ידע אם אי פעם עוד יגשים אותם.
שמענו הרבה בזמן שהיית בשבי על החלום שלך לטוס ליפן.
אני לא הולך לוותר על החלום הזה, אני הולך לטוס ליפן ולראות שם את פריחת הדובדבן.
לראות את פריחת הדובדבן.
כן.
לאורך כל השנתיים האלו, אילן, אביו של גיא, השאיר את הסוכה בחצר עומדת. חיכה שגיא יבוא למלא את ההבטחה שלו. וסוכת התקווה, כמו שאילן קרא לה, כמו גיא, שרדה בתנאים הקשים כל כך, נשארה עומדת, עם שריטות, עם קרעים, אבל חזקה. ועכשיו אפשר לפרק אותה ולהתחיל משהו חדש.
סוף סוף הגענו לרגע המיוחל. הסוכה הזאת נהייתה כבר עקרונית בכל העולם. גיא, כמו שאתם יודעים, לפני שיצא, הבטיח שיחזור, יפרק את הסוכה. ולקח לו שנתיים לחזור לפה.
ניסיתי להגיע מוערת, לא נתנו לי. האמת, אני העדפתי שהם יפרקו בשביל שלא יהיה להם תקוע, אבל אין מרגש יותר מלבוא לפרק אותה עכשיו אחרי כל הזמן הזה בשבי. זה כל כך מרגש, סוף סוף לחזור. יאללה, בואו נפרק אותה. יצאתי למסיבה, והייתי פה, ואז ברגע אחד מגיעים לשבי, אין ככה, זה ככה. ואז ביום אחד מגיעים מהשבי לחיים שחלמתי עליהם במשך שנתיים. זה לא, זה לוקח המון, כאילו, המון זמן להתאקלם לדבר הזה, זה לא נתפס. זה להגיע מככה לככה ומלמטה למעלה וחזרה בשניות.